שלום לכולם, אתם איתנו כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק, לפני פרשת וירא. היום אנחנו הולכים לדבר על גרר מקום בארץ ישראל שבעצם נמצא בעוטף עזה, ויהיה מאוד מעניין להתבונן מה האור המיוחד שמונח שם באדמה הזאת. בואו נראה ביחד. מקור א', בראשית כף. וישא משם אברהם, וישא משם אברהם, כלומר אחרי מעשה סדום, ומה שקרה עם לוט ובנותה וכו'. וישא משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. מה זה משחק מילים? ויגור בגרר, ויגור בגרר. טוב, אומר רש"י, כשראה שחרבו הכרכים, ופסקו העוברים ושבים, נסע לו משם. מה זה וישא משם? אומר, תשמע, אחרי שסדום ועמורה חרבו, לא היה אנשים לקרב אותם לעבודת השם, לא היה עם מי לדבר, צריך ללכת למקום שיש עם מי לדבר. זה אברהם אבינו, הוא לא יכול להתקיים רגע בלי שיהיה לו למי לעזור, מי לקרב, מי להפיץ. והוא הולך לגרר. אומר העמק דבר, הרבנו הנציב, וישב בין קדש ובין שור, אומר הרכוש הרב שלו היה בין שני העיירות הללו. כי באמת כתוב, וישא משם אברהם ארץ הנגב, וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. אז תחליט, בין קדש ובין שור או בגרר. אומר העמק דבר, הרכוש שלו, הרכוש הרב שלו, היה בין שני עיירות הללו. אבל הוא עצמו ויגור בגרר. למה? אומר העמק דבר, עיר המלוכה, רוכלת עמים. כלומר, באים לשם אנשים, מסחר, עניינים, עיר המלוכה. לזה התכלית, למה? למה הוא הלך אז לגור בגרר עם הרכוש בין קדש ובין שור? לפרסם שם השם אל עולם. שמעתם? דרך אגב, כל אחד מאיתנו יכול להמשיך את מעשה אברהם אבינו. היום אנשים כל כך צמאים. ואנשים שהם לא רבנים, כל מיני גברים, נשים, במקומות עבודה, בכל מקום שמגיעים, במקולת, לא משנה איפה. פוגשים אנשים שהם בעצם צמאים. עכשיו, כל אחד חושב על עצמו, מי אני, מה אני, מה אני יודע ללמד משהו. מה שאתה יודע זה פי 100 ממה שהוא לא זכה לצערנו ללמוד. אנחנו צריכים כולנו להיות אברהם אבינו. אז כל אופן אומר העמק דבר, למה הוא התיישב בגרר? לזה התכלית, כי זה עיר המלוכה, לפרסם שם השם אל עולם. ומקום מקום כתיב ויגור. מה זה ויגור בגרר? בגירות. ולא רצה להיות תושב שם בעיר המלוכה. כלומר, הוא לא התיישב. הוא כזה היה, אני זמני פה, זמני פה. אבל אם זה ויגור, זה זמני, אז למה גרר? מה, גרר זה גם זמני? מה העניין? צריך להבין מה זה גרר. אומר המלבים, ידע אברהם אבינו רצון השם, שלא יושב במקום אחד, רק הלוך ונסוע לפרסם אמונת השם. יש אנשים שתפקידם להיות במקום אחד, ויש אנשים שתפקידם הלוך ונסוע לפרסם אמונת השם. נותנים פה שיעור, ופה שיעור, שם שיעור, כאן שיעור, פעם פה, שנתיים פה, שלוש שם וכן הלאה. ממשיך ואומר המלבים, ולהיות גר בארץ כאורח נטע ללון. להיות כללית כמו גר, למה? כי הוא מסתובב, הוא לא מחפש את המקום הקבוע שלו. הוא לאות, כי חיי העולם הזה אינם עיקריים, וימי האדם כצל. ואל מקומו ישאף לאור באור החיים. כלומר, אומר המלבים, יש בזה מוסר גדול, לא לייחס לעולם הזה חשיבות של מקום שבאנו לשבת. אנחנו פה אורחים, אומר המלבים. לאן שואפים? לאור באור החיים. מה פה? פה בן אדם צריך להתרכז בלעשות רצון השם. ואם אברהם אבינו רואה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו שהוא ילך ממקום למקום לפרסם אמונת השם, זה מה שאברהם אבינו עושה. מאוד מאוד יפה. אבל אנחנו עדיין לא מבינים מה זה ויגור בגרר. מלב ויגור היינו עמק דבר, הוא לא רצה לגור שמה, בסדר, בגירות, על הכיפק, הכל טוב. מלבים, הוא מתוך שליחות וייעוד, הוא לא רוצה לשבת במקום אחד. עדיין מה זה ויגור בגרר? מה זה הגרר? עכשיו, גרר צריך לדעת שהיום מזהים את זה ממש ליד העוטף, ממש בעוטף עזה. שאלה היא, מה יש באדמה הזאת? מה הסיפור של גרר? עכשיו, מאוד מעניין שהמסע הזה של אברהם לגרר מגיע למקומות לא נעימים. בואו נראה ביחד מקור ב' בראשית פרק כף, וישלח אבימלך, מלך גרר, ויקח את שרה. אברהם אומר שהיא אחותו, אבימלך לוקח את שרה. ויבוא אל, ועכשיו שימו לב גם איך קוראים לו, וישלח אבימלך מלך גרר, כן? ויקח את שרה, ויבוא אלוהים על אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת, שרה אימנו. ואחסוך, ואז יש שם הדין ודברים, לקדוש ברוך הוא לאבי מלך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי. אני מנעתי אותך מלחתו לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה, ותכף נראה איך. אז קודם כל יש מלאך, שעל ידו היה פשוט מונע אותה מלגעת, אבל לא רק זה. ואתה, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאבי מלך, השב אשת האיש. ויקרא אבי מלך לאברהם, ואומר לו, זה כמובן בדילוגים, מעשים אשר לא יעשו, עשית עימדי. איזה מעשים אשר לא יעשו? מה זה מעשים אשר לא יעשו? עשית עימדי. ואומר אברהם, כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אומר לו אברהם, תשמע, אני מכיר את הסחורה. אתם, אם הייתם יודעים שזאת אשתי, מה הייתם עושים? אז אלצתי להגיד, אחותי. והתפעל אברהם, והיופה אלוהים את אבי מלך, ואת אשתו וימהותיו וילדו. מה זה? כי עצור עצר השם בעד כל רחם לבית אבי מלך. מה זה? אומר רש"י, מעשים אשר לא יעשו, שאמר לו אבי מלך, מכה אשר לא הורגלה לבוא על בריאה, באה לנו על ידך. הם חטפו מכה שאין כמוה. מה זה? אומר רש"י, עצירת כל נקבים של זרע ושל קטנים ורעי ואוזניים וחותם. מה זה? סתמו להם את כל הנקבים. נשאירו להם את הפה אולי רק, כן, פה ועיניים. הכל סתמו להם. אז הוא אומר לו, מעשים אשר לא יעשו, כאילו בגללך חטפתי פה מין מכה מוזרה, באמת מה פשר המכה הזאת? למה לסתום להם את כל הנקבים, אוזניים, חותם, זה, מה? של זרע אפשר להבין עוד, אבל של קטנים, של רעי, של אוזניים, של חותם. טוב, מיד אחרי זה נאמר בראשית כ"א, והשם פקד את שרה, ותהר ותל את שרה לאברהם בן לזקוניו, למועד אשר דיבר אותו אלוהים. אומר רש"י, רבי יהודן אומר, מלמד שנולד לתשעה חודשים. למה? שלא יאמרו מביאתו של אבי מלך הוא. אז הסתבכנו. שמה היה צריך את זה? שמה היה צריך בהפקה האלוהית, שאברהם ושרה ילכו לגרר, יסתבכו עם אבי מלך, וזה כאילו הכנה ללידת יצחק, אחר כך כשיצחק נולד, צריכים להוכיח שזה לא מאבי מלך. אז הוא דומה לאברהם, ושרה מניקה בנים וכו', וזה גם בשביל להסיר את הלעז, שכאילו לא היא ילדה אותו, אבל החשד מאבי מלך, מי היה צריך אותו? כאילו בשביל מה אברהם ושרה הולכים לאבי מלך, מסתבכים לגרר, מסתבכים עם אבי מלך מלך גרר, ואחר כך בלידה של יצחק יש את העניין של להגיד, לא, זה לא מאבי מלך, זה מאברהם. בשביל מה? מה פשר ההפקה הזאת? טוב, עכשיו השאלה מתחזקת לאור זה שאנחנו רואים שיצחק גם הוא הולך לגרר, ובגרר יש לו סיפורים וסיפורי סיפורים כפי שתכף נראה. אז האם ייתכן שאברהם ושרה הולכים לגרר כהכנה ללידת יצחק? איזה מין הכנה זאת? זה הכנה ללידה שהמלך לוקח אותה, ואז צריכים להקות אותו ואת עבדיו בכל הנקבים, ואחרי זה הוא צריך להתפלל עליו, ואחרי זה כשיצחק נולד, אז צריך שזה יהיה לתשעה חודשים, כדי שיהיה ברור שזה לא מאבי מלך, כי זה אחרי זמן שכבר עבר מאבי מלך. מה הולך פה? בראשית כ"ו מקור ג' לפניכם, ועיר האב בארץ. וילך יצחק אל אבי מלך, מלך פלישתים, גררה. הולך יצחק לגרר. תגיד, אתה, אבא שלך בטח סיפר לך, לא? מה היה לפני הלידה שלך? על מה ללכת לגרר? אז הוא התכוון האמת לרדת למצרים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תרד מצרימה, כן, גור בארץ הזאת, שכון בארץ, תישאר כאן. ויש יצחק בגרר. קצת מוזר, כי הקדוש ברוך הוא, הלכת לגרר כי רצית להמשיך למצרים בכלל, זה בדרך. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך, אל תרד מצרים, אז תצא, תלך מגרר, למה להישאר בגרר? אפשר להגיד, תקשיב, יש רעב בארץ, ושם הפלישתים בגרר עם אבי מלך, שם יש אוכל, יש פרנסה אולי, יש משהו, יכול להיות. וישב יצחק בגרר. עכשיו מאוד מעניין הלשון וישב יצחק בגרר. מאוד מעניין. כי אצל אברהם רואים שהוא נזהר, ויגור בגרר. הוא לא רוצה להתיישב שם, אבל יצחק, וישב יצחק בגרר. ואז מספר את התורה בכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאום אפר. בארות, מה יש לכם אתם? למה פלישתים סותמים את הבארות של אברהם? ברור שיש פה מאבק רוחני תרבותי, אז הם סותמים את הבארות של אברהם. מה זה? מה הולך כאן? ואז שימו לב, הלך משם יצחק, ויחן בנחל, אז קודם כל, אבי מלך בשלב מסוים אומר לי, יצחק, לא היה לי מקום על הדף, אומר לי, יצחק באיזשהו שלב, עצמת ממנו מאוד, עזוב, סע מכאן. ואז כתוב, הלך משם יצחק, ויחן בנחל גרר. שימו לב, הוא כאילו נדבק במקום. לא רוצים אותי בגרר? טוב, אני אלך לנחל גרר. מה העניין? למה יצחק נדבק לגרר? וישב יצחק בגרר. יש פה משהו. כלומר, לכאורה, אבימלך ושרה מתכוננים ללידה בגרר. יצחק נולד אחרי שמתרחקים מגרר, כדי שיהיה ברור שזה לא מאבימלך. ואז כשיצחק יש לו את הרעב, אז הוא הולך לגרר. עכשיו שימו לב, זה כלל חשוב בכלל לחיים, שהקדוש ברוך הוא מארגן לנו כל מיני סיטואציות, ומוליך אותנו על ידי כל מיני הכרחים למיניהם, של פרנסה, של כלכלה, של כל מיני דברים. זה לא סתם, הוא לוקח אותנו למקומות מסוימים באמצעים האלה, על מנת שנעשה שם תיקונים. אז יצחק אבינו יודע מה השם רוצה, ולכן הוא נדבק שמה בגרר. גירשתם אותי מגרר, הולך לנחל גרר. מה יש שם? מה הסיפור של גרר? מה יצחק אבינו רוצה שם? טוב, וישב יצחק ויחפור את, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמו פלישתים. סיפור התורה חוזרת על זה שוב. אחרי מות אברהם. ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להן אביו. יצחק חוזר על אותם בארות שאברהם אבינו קרא, וקורא להם שמות כמו שאברהם אבינו קרא. מכניס להם אצבע בעין, אה? כלומר, בדיוק הפלישתים סותמים את הבארות, והוא פותח את הבארות. שימו לב הלאה מה קורה פה. לא פשוט. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. כולם צריכים לשמוח, יש באר. ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק. שימו לב לביטויים האלה, רועי גרר, רועי יצחק. כן? ומה קורה אז? הם רבים איתם, למור לנו המים. ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה. ויקרא שמה סתנה. ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות. ויאמר כי אתה רכיב השם לנו ופרינו בארץ. טוב, אז אנחנו מבינים שיש פה איזה מאבק בין יצחק אבינו לפלישתים. בגרר. אז בואו נביא קודם כל מה זה פלישתים. מה זה המילה הזאת? פלישתים. כן, יש כאלה היום אומרים, פלסטינאים, פלישתים. כמובן זה לא אותם אנשים, אבל אולי זה אותו רעיון. בואו נראה. בראשית י' מקור ד' אומרת לנו התורה, ואת פטרוסים ואת כסלוחים, כאילו מצרים ילד, ואת פטרוסים ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים. לא הבנתי, הם יצאו מפטרוסים או יצאו מכסלוחים? אומר רש"י, משניהם יצאו. שהיו פטרוסים וכסלוחים, חברים, לסתום קצת האף, לא נעים, שהיו פטרוסים וכסלוחים מחליפים משכב נשותיהם אלו לאלו, ויצאו מהם פלישתים. חשבתם שהרעיונות המטורפים האלה הגיעו רק היום? זה רעיונות פרימיטיביים. יש היום אנשים, מציגים את זה כאיזה רחמנא ליצלן. קיצור ניאוף. הם היו מחליפים, נשים נשואות, מחליפים אלו לאלו, אז הפלישתים יצאו מפטרוסים וכסלוחים גם יחד. עכשיו, אז מה זה המילה פלישתים? הגמרא בשבת קוף י' ז' עמוד ב', מקור ד' שורה שנייה, אמר רבה שהיא שלוש מחיצות בלא לחי, זה מבוי המפולש. כלומר, מה נקרא מבוי שמפולש לרשות הרבים? אז רבה שהיא אומר שם כל מיני דעות, רבה שהיא אומר שלוש מחיצות, והמחיצה הרביעית פתוחה, בלי לחי, בלי איזה קורה שם. עכשיו, שימו לב, זה מבוי המפולש. אז מה זה מפולש? פתוח מכל צד. מפולש זה פתוח. הבנתם מה זה פלישתים? הם פתוחים, הם בעד פתיחות, פתיחות מתקדמת, פרוגרסיבית. הם פלישתים, פירושו, הם פתוחים. הפתיחות שלהם היא כזאת שאפשר נשים נשואות להחליף, הם פתוחים, הם הרי פתוחים, תגלה פתיחות. עכשיו שימו לב, בבראשית למד א', כשאנחנו מתחילים לדבר על גרר, אז מה זה גרר? גם המילה גרר מתחברת לכאן. איך? בואו נראה יחד. בראשית למד א' ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. לבן, הם שמים ביניהם איזה מין גלעד, זה הגבול, גבול, גבול, אנחנו לא עוברים את הגבול, רק לשלום, לא עוברים את הגבול זה לזה. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב, כלומר גל של עדות, יעקב קרא לו גלעד, מה רע ביגר סהדותה, מה הפריע לו? אומר הכתב והקבלה דלו הווניחה ליעקב, בשם שקרא לו לבן, יגר סהדותה. למה? כיוון דמשמעותה גם כן, לישנה דמאיסותה. יש ביגר סהדותה, יגר גרר, כן? יגר סהדותה, יש לשון מאוסה. מה היא? אומר הכתב והקבלה, עניין הניאוף והזנות. דתרגום, לא תנאף, תרגם, לא תהבן גיורן, וכן מות ימות הנואף והנואפה. תראו איתי יחד, ויקרא כף, הנואף והנואפה, תרגום יונתן, גיורה וגיורתה. מה זה? מה הפירוש? הרי יש לנו גרים, הם ודאי צדיקים, נהדרים, אז מה, למה נואף ונואפת גיורה וגיורתה? יגר סהדותה. אז בעצם לבן ויעקב באים לשים גבול ביניהם. הרי יעקב אומר לעשיו, אם לבן גרתי ואיחר הדתה, חזל אומרים, אם לבן גרתי, וגרתי זה תרייג, תרייג מצוות שמרתי. כלומר, לשון של גירות, יש בה לשון של הורדת מחיצות. כשבאים לשים גבול, בא לבן ושם קריצה, יגר סהדותה, לא, לא באמת גבול. יגר, אתה יודע, אנחנו, אתה יודע, ניאוף בין עם לעם. אומר אדוני הנכבד, אני לא מקבל את זה, זה גל עד, זה לא יגר סהדותה. אז כלומר שאנחנו מדברים על הפלישתים שהם מפולשים, הם נורא פתוחים, והם בעד הסרת גבולות מטורפת, יצרית, תאוותנית, נמוכה, והם מציגים את זה כפלשת, כפתיחות, אז הם גרים בגרר, שזה לשון של, הם עושים מהגרות, מהזמניות, מחוסר הקביעות, הם עושים אידיאל, אין דבר כזה, זאת אשתך על הנצח. לא, זאת אשתך, ואפשר גם לרחמנא ליצלן. הניאוף הזה, ניאוף נקרא גרר. ניאוף, פתיחות במרכאות, אין גבולות. בואו נמשיך הלאה. אנחנו מתחילים כאן להבין קצת מה עומד מאחורי כל התפיסה הפלישתית הזאת, אבל עדיין לא מבינים מה, בכל זאת, מה זה קשור לגרר. אז ראינו כן, ראינו שהם פתוחים, מפולשים, נואפים, ממילא גם גרר לשון של ניאוף. כי לא, זה בלי גבול ובלי קביעות. זמניות וחוסר נאמנות. והם עושים איזה אידיאולוגיה, פרוגרס, תשטוש של זהויות, תשטוש של גבולות, תשטוש באופן כללי. עכשיו, אומרת התורה, המשנה, סליחה, אומרת המשנה, התורה, במשנה באבות, פרק ד' משנה ב' מקור ה' לפניכם, בן עזאי אומר, אבי רץ למצווה קלה כבחמורה, ובורח מן העבירה, תברח מעבירות. נו, ברור, מה, עבירה? אומר, לא, לא, אתה לא הבנת. מצווה תרוץ אליה, עבירה תברח ממנה. למה? אומר, כי תראה, זה לא רק המצווה והעבירה שעומדות מול עיניך, אלא מה? שמצווה גוררת מצווה, והעבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. לפי זה שימו לב, הלשון של גרר זה להיגרר, אולי אפילו להתפתות. בוא נראה, לאט לאט. תראו איתי יחד, שפת אמת לפרשת תולדות שנת תפרש ממה, מקור אישור השנייה, ובימי המעשה, בימי החול, שהוא על ידי כוח האדם. כלומר, בימי החול, האדם עובד, עושה. לא חכה שיורידו משמיים, הוא עובד. הגם כי הכל בעזר העליון. מכל מקום אומר השפת אמת, ביום חול אינו מבורר שהוא מן השמיים. ובשבת קודש שמניחים כל המעשים בעבור השבת, מתברר שהכל מהקדוש ברוך הוא. כי למה אתה מניח הכל כשמגיע יום שבת? כי בסוף תעזוב, הכל מאיתו יתברך. אני עושה, אבל אם לא תהיה ברכה, אז כל מה שאני עושה, מה? צריך שיהיה ברכה במעשה ידינו. וכן שמעתי, אומר השפת אמת, מפי מור זקני ז"ל, רב יצחק מאיר מגור, חידוש הערים, מפי מור זקני ז"ל, שעל זה אומרים בתפילת שבת, יכירו בניך וידעו, כי מאיתך היא מנוחתם. יכירו בניך וידעו, כי מאיתך היא מנוחתם. וזה נקרא, אומר, השפת אמת, רועי גרר. מה שנגרר בלב האדם, התפארות וגבהות למור, לנו המים. הוא דורש את זה יפה. אבל מה הוא אומר בעצם? שלהיגרר, זה להיגרר למקום לא טוב. להיגרר אחר יצר הרע. גרר הייתה מקום של יצרים, של תאוות, של לטשטש גבולות, של ניאוף, של להיגרר אחר יצר הרע. מאוד מעניין. אז לא הבנתי. אז אני מבין שויגור בגרר, כלומר, הם היו זמניים עם נישואין, עם כל דבר, הכל אצלם היה בעצם היגררות, יצריות, מפולשים, פתוחים, נואפים, אז אברהם בא לקרב במקום הקשה הזה, אז הוא ויגור בגרר, כלומר אני זמני אצלכם. אבל כתוב אצל יצחק כתוב, וישב יצחק בגרר. מה הולך? יצחק יותר מאברהם, אבינו, מרשה לעצמו להתיישב שם? מה הולך? ולמה גם יצחק דווקא התיקון שלו שם? אז תשימו לב עכשיו, איזה עומק נפלא יושב כאן. זה פשוט מדהים במתיקותו. אברהם ושרה צריכים ללדת את יצחק. אברהם ושרה במחשבות שלהם יוצרים את דמותו של יצחק. כידוע, רמב"ן באיגרת הקודש, בארי הקדוש, בשלה, כן? עכשיו, הקדוש ברוך הוא מכין את יצחק. הוא צריך לבנות לאברהם ושרה את מחשבת יצחק. אז הוא לוקח אותם למקום ששם מטשטשים גבולות. ששם כאילו כולם אותו דבר, ונשוי לא נשוי לא חשוב. יהודי או גוי לא משנה, מטשטשים זהויות, מטשטשים את הכל, נגררים אחר היצר. הוא לוקח את אברהם ושרה למקום הזה, שיראו מה זה כשאין גבולות. כשאברהם ושרה רואים מה זה כשאין גבולות, רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי רחמנא ליצלן. כשאברהם ושרה רואים איך זה נראה בלי גבולות, נוצרת בהם מחשבת יצחק, שהיא מחשבת הגבורה, שהיא מחשבת הגבול, שהיא מחשבת ההלכה, שהיא מחשבת מותר ואסור. ובשביל לבנות את המחשבה הזאת, הם מתכוננים ללידת יצחק בהפקה אלוהית, כשהם הולכים לגור בגרר. כשהם רואים מה זה היגררות יצרית, חסרת גבולות, פלשת, גבולות מפולשים, גבולות פתוחים, לא יודעים לזהות בין אויב לאוהב. ואז מה קורה? יום אחד, הגבול לא גבול. מערכת רואה יורה, כל הגאווה והיוהרה שהייתה שם, לנו המים. נמחקה כל הגדר הזאת ורחמנה ליצלן טבח. למה? כי אין גבולות. יהודים, ערבים, כולנו אותו דבר, אבל זה מחבלים שרוצים לצוח יהודים. לא, 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 שום דבר. הם טובים, הם נפלאים. הייתה אחת, באמת אישה מסכנה, השם יקום דמה הקדוש. האישה הזאת הייתה מסיעה את הערבים של עזה לבתי חולים. הם רצחו אותה ברמה כזאת שלקח חודשיים שלושה לזהות מי היא בכלל. באכזריות נוראית, והיא הייתה דמות ידועה שם. המציאות של כאילו הכל מפולש, אין עם ישראל ולעומת זאת הפלסטינאים המפולשים, המפלושתנים האלה, לא, אין. זה, אין, אנחנו כולנו אותו דבר, תשטוש זהויות, תשטוש גבולות, אברהם ושרה באים לגרר, רואים את הדבר הזה, יוצאים משם, ורק אחר כך, והשם פקד את שרה, למה? כי עכשיו המחשבות שלהם היו, אנחנו צריכים ילד שהוא לא יהיה נגרר, ילד שהוא לא יהיה פלישתי, מפולש, חסר גבולות, אנחנו צריכים ילד שימשיך את דרכנו, שידע להביא את הגבורה של הצמצום, של גבולות, זאת אשתי, לא אף אחת אחרת, לנצח נצחים, זה מותר, זה אסור, ומזה נולד יצחק. ולכן כשיצחק חוזר לגרר, הוא כבר מהמחשבות הקדושות של אברהם ושרה, ויש לו את הגבורה העוצמתית לשבת בגרר. הוא לא מפחד מהם. יש לו את העוצמה. ולכן הם אומרים לו, עצמת ממנו מאוד. תקשיב, אתה העצמיות שלנו, כי סחת לנו את הצורה. לא יכולים עליך, לא רק כספית. לא יכולים עליך, אתה מחסל את היצריות פה. הורס את כל הפן בעיר הזאת. אז יצחק יוצא, אבל הוא לא, הוא הולך לנחל גרר. הוא לא עוזב, הוא יודע שהוא צריך תקן שם, שזה העניין שלו. שמההתעוררות שהתעוררו אברהם ושרה בגרר, מהמחשבות שלהם לתקן את הדבר הפלישתי, הפלסטיני הזה, נולד יצחק אבינו שהוא נותן גבולות. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל להזדרז, כי יש פה דברים עמוקים מאוד. ישאל השואל, ולפני שנמשיך רק, רשי בחולין כ"ה, תראו במקור ה', בסוף מקור ה', אומר שלגרר זה להחליק. להחליק. אתם מבינים מה זה להחליק? להחליק, לפתות, להחליק, לשון חלקה. בטח, אנחנו ביחד, אנחנו באמת, באמת לא מבין את זה. אנחנו צריכים שלום, באים לעבוד. בתוך הבית שהם עובדים בו, מטמינים שם באדמה, נשקים, הכינו את הכל מראש, משפתח להם את הגבולות, בא בחשיבה פלישתית מפולשת, נתן להם להיכנס לעבוד, הם הכינו את הטבח. נתנו להם להיכנס לעבוד, הכינו את הטבח. מי שלא מבין... מי שלא מבין שיש פה גבולות בעולם הזה, זה בסופו של דבר, הגבולות שלו מתפלשים, והאויב נכנס, וזה מה שהיה. אבל צריכים להבין, רגע, לא הבנו, גרר זה מקום בארץ ישראל, אז מה הרעיון הקדוש שלו? אז זה למדנו לא מזמן, תראו איתי יחד בקור וב, גמרא שבת, עין זיין עמוד ב', שוטיטה שטוטה, מה זה שוטיטה? אומר רש"י, בד של הדס, שמרקדים בו לפני קלה, וכביכול נראים כמו שוטים ככה, משתתים לפני הקלה. מה, למה לעשות את זה בחתונה? אומר הרב קוק, בעין היה שבת חלק ב', פרק ח', פסקה כ"ה, כדי לפרק דעתו של האדם, נבראה השטות. חתן קלה, אחרי כל השנים שבנו את הצניעות שלהם, עכשיו הם צריכים להיות ביחד, להמשיך להיות יותר צנועים ממה שהם היו אי פעם, אבל להתחבר ביחד. צריך טיפה בחוכמה יהודית לשחרר את החתן והקלה ביניהם. ביניהם, אסור להסתכל בפני קלה, לשחרר בין הקלה לחתן בלבד. ועל זה נבראה השטות, שוטיטה, דמות ההדס שהיה מיוחד לשמחת חתן וקלה, לשמחה המבלטת השקפת השמחה של החיים, למרות היגון הגובר שבהם, צריך קצת שטות כדי להתרומם מכל הצער של החיים. שטותה וחשכת ההבחנה, חשכת ההבחנה החודרת, גורמת תכונת שמחה זו. כלומר, בגרר, יש שמה איזשהו אור של לשחרר את הגבולות במקום שצריך לשחרר גבולות, במקום שצריך להוריד מחיצות בקדושה, לא גרר של פלשת, מפולשת, מנעפת, לא כזאת. ואז משם מגיע עזה, שהיא בעצם מידת היסוד שבמלכות, כפי שלמדנו בעבר ולא נאריך כעת. אז בכל אופן, אנחנו רוצים להבין אם כך, אז יוצא שהדמות של יצחק אבינו היא המתקנת. כי היא באה ועושה את החשבון, את הדין, את הגבולות, ובגבורה הזאת בעצם חופר יצחק בעירות שמה, ובסופו של דבר מצליח לנצח את המנהיגים של גרר, ואלה שהולכים בדרכו רועי יצחק מנצחים. עכשיו שימו לי, יש פה עומק עצום שאי אפשר לתאר. הגמרא בשבת פייטת עמוד ב', מקור זין לפניכם. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, זה בדילוגים כי אין מקום על הדף, לעתיד לבוא, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם, אומר ליעקב, הבנים שלכם חטו. הם אומרים לו, מה אפשר לעשות? טוב, זה נגמר, מה נעשה? אבל הוא בא ליצחק ואומר לו, אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. אז מה תגידו, אם יצחק הוא הגבורות והדין, אז לכאורה יצחק צריך להיות המקטרג היותר גדול בין האבות, לא? אבל לא, אברהם ויצחק לא מצליחים לסנגר, ויצחק דווקא מידת הדין, החשבונית, המצומצמת, הגבורתית, דווקא הוא מצליח. בואו נראה את זה. אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם בני בכורי, עכשיו בניי ולא בניך? תראו איך יצחק עומד מול הקדוש ברוך הוא, בכבוד, אבל עומד. ועוד כמה חטאו. ואז מתחיל יצחק חשבון, כי יצחק הוא חשבון הרי. אז הוא מתחיל ואומר, כמה שנותיו של אדם? 70 שנה? דל 20, דלא אנשת עליי. תוריד 20 שנה, עד גיל 20 אתה לא מעניש. הלאה. פס של אומה נשארו מהחיים של הבן אדם, 50 שנים. דל 20, כך עוד 25, חצי, כן? למה? לילותה של הלילות, זה חצי מהחיים של בן אדם, נכון? פס של אומה נשאר מהחיים, 25, שימו לב כמה זמן אצלנו זה בתרה. יש ברוטו, טרה, הנטו, כמה הוא קטן. אומר, דל טרטסרי ופלגה, כך 12 וחצי שנים, דצלויה ומייחל, בית הכיסא, אתה יודע, שצריכים לאכול, צריכים זה, כל ה... כן? פשוטו, מה נשאר? מה נשאר באמת שבן אדם נטו, עובד, עושה? טרטסרי ופלגה, 12 שנים וחצי מכל ה-70. אם אתה סובל את כולם, אם אתה מוכן לרחם עליהם, בבקשה, מוטב. ואם לאו, פלגה עליי ופלגה עליך. חצי עליי, חצי עליך. ואם תמצא לומר כולם עליי, הקריבית נפשי קומך. הרי אני עשיתי את העקדה, כל ה-12 וחצי שנים כפר בשבילי. עכשיו זה לא גיוני שדווקא יצחק הוא זה שמצליח להביא רחמים על עם ישראל. למה דווקא יצחק? שימו לב, אומר הבני שכר, מקור ח' לפניכם, תמוז אב, עוד ה' נחמה ג'. בדברי המקובלים, סוד ארבעה בנים המבוארים בהגדה דפסח, אומרים המקובלים, דלת פעמים בן בגימטריה יצחק. ארבע פעמים שם בן, שזה שם של דין, כלומר י' כו' כממולה בהין, שזה יוצא גימטריה 52, שזה בן. ארבע פעמים 52, זה יצחק 208. אז רמוז בו ארבעה בנים. והנה לעתיד לבוא במהרה בימינו, יוכלל גם הבן הרשע בקדושה. הבן הרשע יוכלל בקדושה. יצחק, אז מה, אתה מטשטש גבולות? לא, חס ושלום, להפך, יהיה תיקון. יצחק ימליץ טוב בעדנו ויחשוב חשבון עם הבורא יתברך שמו לזכות את ישראל, ובסוגריים הוא כותב חשבון שייך ליצחק, גבול וצמצום וממידת הגבורה. וזה, וכל בנייך לימודי השם, מישהו כולל כל הדלת בנים, דהיינו יצחק, לימודי השם הוא ילמד כביכול השם יתברך בחושבו עמו חשבון, ועל ידי זה יזכה לרב או יזכה לרב שלום בנייך ויתבטא לשעבוד מלכויות. איך? כי יצחק, ודווקא יצחק החשבוני, הוא זה שבאמת יחבר את כולם וישבור את החומות בין כולם לכולם. איך? מה זה? ופה מונחת הנקודה הקדושה שבה טעו כל אותם שמאלנים שתשתשו את הגבולות בינינו לבין הפלסטינאים, שהם חיים רק מזה, רק מהפלשת, רק מהתשטוש גבולות, איבוד דרך, ללא תורה, אין גבולות, כולם אותו דבר, תשטוש זהויות, לא רואים מול העיניים, כל התשטוש גבולות הזה הוא בעצם זה שהביא את הטבח. ואנחנו היום רוצים תקן, אז מה, איך מתקנים? אומר הרן הרב קוק, למה דווקא יצחק? דווקא הגבולות, איך יכול להיות? דווקא הגבולות יביאו לחיבור? אומר הרב קוק, באורות הקודש חלק ב' הטוב הכללי כף ג' מקור ת' לפניכם. האדם בכל מהותו, באופיו ומאווייו, איננו עומד בזה העולם העתיד שיתגלה באור המשווה את הטוב ואת הרע. אומר, תקשיב, אתה לא נמצא בעולם העתידי שבו באמת, כמו שהבני יששכר מביא מהארי הקדוש, כל הבנים יתחברו יחדיו על ידי יצחק. זה עוד לא הגיע. יש טוב, יש רע עדיין, יש גבולות, אתה לא יכול לטשטש. פלשת הפלישתית, היא באה, לא אכפת לה מהרע, לא אכפת לה טוב ורע, להפך, שהיא תערבב, אז היא, מה שנקרא, גוררת ביצריות, ושוברת את הקביעות, והיא מפלשת בין גבול לגבול, אין כלום, ובעצם מערבבת כולם אותו דבר, כולם שווים, כולם צדיקים, מין תפיסה נוצרית כזאת. אז בא פה הרב קוק ואומר, זה בעתיד. אבל בעולם ההווה וגם העתיד הקרוב, שהטוב והרע בהם הם שני ערכים שונים ומתנגדים מן הקצה אל הקצה. על כן הוא אחוז במוסרות המוסר והדרך המובילה את כל יחיד ואת הכלל כולו אל העולם הגדול של הטוב המוחלט. אבל איך נגיע לאותו עולם שבו נוכל להיות מפולשים באמת של קדושה, בקדושה ובטהרה, כולם ביחד, כל אומות העולם, בלי מלחמות. אז הוא אומר, הדרך המובילה את כל יחיד ואת כלל כולו אל העולם הגדול של הטוב המוחלט, שערכי ההבדלה שבין טוב לרע מתבטלים בו, מרוב טובו ותגבור את שפעת חייו האדירים, הוא מפולש להגיע לפילוש הזה, דווקא דרך אלה העולמים, ההווה והעתיד המתייחס אליו הקרוב, שבהם הקווים מובדלים, ומתוכם בא הכל אל ההוראה העליונה של ההשוויה, ודרך חיים מובדלים. תוכחות מוסר, אומר מרן הרב קוק, אתה רוצה להגיע, וזאת שאיפה אמיתית, טבעית, קדושה, יהודית, שורשית, ישראלית, נכונה. אתה שואף לעולם שבו כולם ביחד, פתיחות גמורה, כולם חוברים, הכל בסדר, אבל כדי להגיע לשם, אתה צריך עכשיו עולם שיש בו גבולות של הבדלה, אתה צריך את עבודת יצחק. כי אם אתה לא תעשה גבולות, הפתיחות שלך, הפרוגרסיביות שלך, תשטוש הזהויות שלך, תשטוש מגדרים, תשטוש פה, תשטוש טעם, לאן תגיע? לניאוף. תגיע לטבח. זה מה שקרה פה. תשטוש גבולות פלישתי פלסטיני, שאנשים נפלו בו, ואז פשוט הגבול כאילו איננו. אם רוחנית אין לך גבולות, אז גם פיזית אין גבולות. זה מה שהיה. ואנחנו צריכים להבין שכדי להגיע לעולם שאנחנו שואפים אליו, עולם שבו כולם מושבים, כולם ביחד, כולם אהובים, כולם פתוחים, כולם מחוברים. אנחנו צריכים קודם כל דרך חיים להגיע לשם, תוכחות מוסר, חשבון של יצחק, גבולות, גבורה של יצחק אבינו, עד כי יאמרו לנו אותם אויבים, עצמתם ממנו מאוד, בקרוב, בימינו, ממש, אמן כן יהי רצון.